קודם כל, אחרי המחילה, מזל טוב מכאן ליואל, יואל ברקוביץ' מארס את ביתו עכשיו, לרגע זה האירוסין. לא הגעתי לשם, לשם אני אחר עוד קצת יותר, אבל זה... אבל ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שיזכו לבניין עדי עד. ולהבדיל בין החיים לחיים, עכשיו זה רק... לעילוי נשמתה של הרבנית בוצ'קו, הרבנית טובה אלקה, בת הרב יחזקאל הכהן אפשטיין, זכר צדיק לברכה, אלמנתו של הרב בוצ'קו, זכר צדיק לברכה, שעוד לא 30, נכון, נפטרה בראש חודש מנחם אב. בראש חודש. אז תנוחמו מן השמיים, ובעזרת השם. טוב, זה, אז מתוך זה ודאי שבזה צריך להתחיל להיכנס בתוך הפרשה שלנו, פרשת ראה. ולפני שניכנס לפרשת ראה, הערה מעניינת מאוד, אני רוצה שנדפדף בפרשה רגע ביחד. מבראשית ועד פרשת ראה לא מופיעה אפילו לא פעם אחת מצווה שמחייבת לשמוח. דיברנו פעם על המושג של שמחה בפרשת ראה. היום אני רוצה לראות אותו על המכלול של דברים. אין אפילו לא פעם אחת מצווה לשמוח. יש תיאור של מישהו ששמח. ורעך, כך מתואר על אהרון הכהן, כשהוא יראה אותך, משה רבינו, ושמח בליבו. אבל מצווה לשמוח. התורה הקדושה תלמד אותנו בפרשת כי תבוא, שתחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, על זה באים כל הקללות וכל התוכחות. וזה דבר מדהים. לא מצאה התורה מקום מיציאת מצרים במשך כל המצוות, במעמד הר סיני, במשך כל המצוות, להזכיר את מצוות השמחה, ולו פעם אחת, באף לא הקשר אחד. ומגיעים לפרשת ראה, אתם יודעים כמה פעמים מופיעה המצווה לשמוח בפרשת ראה? כמה? 7 פעמים. 7 פעמים מופיעה המצווה לשמוח רק בפרשה שלנו. זה דבר מעניין מאוד מאוד מאוד. אולי נדבר על זה עוד שנייה, אבל קודם כל כדי שרק נשים לב לתופעה הזו. היא תופעה מאוד ייחודית. 7 הפעמים, בוא נעבור עליהם. פרשת ראה מתחילה ב... ברכה וקללה, עוד מעט נדבר על התוכן, למה זה מופיע פה, למה זה לא יכול היה להופיע עד עכשיו, איך יכול להיות שדבר כל כך יסודי מתעכב, מה זה בכלל המצווה לשמוח, איך אפשר באמת לצוות על שמחה, כנראה שנוצרו תנאים שבעקבותיהם אפשר לשמוח, מהם המגבלות לשמחה. לכל זה נגיע, מעט מזה, אבל קודם כל בואו נראה רגע את מה שאמרנו, נראה אם, איך זה באמת מסתדר במציאות. שזה לא מופיע עד עכשיו, אין לי איך להראות, פשוט תעברו, תראו, אין. אין, יוק, אין מצווה לשמוח, לא מופיע. הפעם הראשונה, מישהו אמר סוכות, זו הפעם האחרונה בפרשת ראה, נגיע לשם. הפעם הראשונה שזה מופיע, זה כבר בהתחלה, פרק י"ב, פסוק ז', אני קודם כל עובר על הפסוקים, עוד מעט נדבר על התוכן, עכשיו ממש כמו קונקורדנציה, 10 שניות. פרק י"ב, פסוק ז', ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. איפה זה שם? איפה? בבית הבחירה. לא. בשילו. עוד לא הגענו לבית המקדש. עוד לא הגענו. אנחנו בראשון של הפרשה, נדבר על זה עוד מעט. אנחנו כבר מתחילים לעלות על הסיבה ועל היכולת בכלל להגיע לשמחה. הפרשה הזו שלנו היא ארץ ישראל מתחילתה עד סופה. כולל הכל, גם מה שנראה כאילו לא. אבל עוד לא הגענו לבית המקדש, אנחנו עדיין בשילה, נדבר על זה עוד מעט. אנחנו נחזור. אבל הוסמכתם שם, זה לשון ציווי. זה לא מופיע בתרי"ג המצוות, כי זה דין במשכן שילה. הלאה, ממשיכים לשני. זה רצף שגם בלי קשר לאי הופעת העניין לפני כן הוא רצף מיוחד. אבל על גבי הרעיון הזה, זה מדהים הרצף הזה. שני, פרק י"ב, פסוק י"ב. וסמכתם לפני השם אלוקיכם, כדי לא להיות לגמרי מנותקים, לא ממש קונקורדנציה, אז נתחיל מפסוק י"א. והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. כבר יצאנו משילה, אנחנו כבר מגיעים בעזרת השם לירושלים, לבית הבחירה. הערה בסוגריים של שנייה, מדהים, השם ירושלים לא מופיע, המקום אשר יבחר, אין הגדרה. אז שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, נדבר על זה עוד מעט. וסמכתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי וכולי וכולי. אני רק לשנייה, מי שאומר, נו, ברוך השם, יש שמחה כי יש קורבנות, שלמי שמחה, קורבנות, גם בבמות היו קורבנות. קורבנות הוקרבו לפני שהגיענו למשכן ולארץ ישראל בכלל ולשילה ואחרי זה לבית המקדש. זה לא הקורבנות, זה משהו יותר מסוים שצריך להבין אותו. זה גם לא רק מפני שהגענו לבית המקדש, עובדה שזה גם בשילה. נמשיך. ואז בהמשך אותה פרשה, מיד אחר כך, כמה פסוקים, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך ותירושך ויצריך ובחורות בקריך וצונך. כלומר, בפסוק י"ב כתוב שהקורבנות צריכים להיות מוקרבים במקדש. בפסוק י"ז, י"ח כתוב איפה אוכלים את בשר הקורבנות שצריך לאכול. יש קורבנות שלא אוכלים מבשרם, יש קורבנות שאוכלים מבשרם, אז גם האכילה צריכה להיות במקום המקודש. לא תוכל לאכול בשעריך, בסדר? איפה שאתה רוצה, לא תעשה. אלא כי אם פסוק י"ח, לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כמו הפתיחה, נכון? והיה, לאן אנחנו מגיעים בשני? המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, שם תקריבו וסמכתם, שם תאכלו וסמכתם. ואני חוזר ואומר שוב, גם קורבנות וגם אכילה של קורבנות הייתה לפני. אבל שמחה מופיעה רק עכשיו. כמה ספרנו בינתיים? שלוש פעמים. נו, איפה הרביעי? איפה הרביעי? נדלג על פרק י"ג, שמקוצר זמן לא ניכנס אליו בכלל, הוא לכאורה עוסק בדברים אחרים, אבל הוא כל כולו עסוק בסכנות של ההגעה, ומה קורה בירושלים ובארץ ישראל. וכשיש בית מקדש, אז יש גם נביאי שקר, וכשיש... מה התוצרים? מה ההפך? ואז, למשל, אגב, בחצי שנייה אני כן אגנוב מפרק י"ג מילה. בפרק י"ג מופיע עוד פעם הביטוי ואותו תעבודו, שבפרשת עקב ראינו כמה פעמים. את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. ולעובדו בכל לבבכם. בכל המקומות האלה אומר רש"י, זה תפילה. הרמב״ם אומר שגם בפרשת ראה ואותו תעבודו זה תפילה. אבל רש"י אומר על המילים ואותו תעבודו בפרשת ראה, במקדשו. כי זאת פרשת המקדש. למה הוא לא אמר את זה לפני כן? כי לפני כן עוד לא היינו במקדש. עכשיו הוא אומר, ואותו תעבודו במקדשו. נכון שהדין הוא תפילה, אבל הדין של העבודה המבוארת בפרשת ראה כבר קשור לעבודה אחרת שהתכוננו אליה בפרשות ואתחנן ועקב. אנחנו מתכוננים אליה בעצם בכל הנאום של משה. אתם זוכרים איך הוא התחיל את הנאום שלו בכלל? השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו לכם ובואו הר האמורי. וכשחזל דורשים שהר האמורי הוא הר המוריה, זה לא דרוש, זה כי הכל הולך לשם, הר האמורי. הרי מה אומר משה רבינו, ואתחנן אברנה ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון, ואומר שם רשי, ההר הזה שם מתלבנים כל עוונותיהם של ישראל. המהלך כולו הוא מעבר מההר ההוא אל ההר הזה, ולאט לאט לאט בהר ההוא עוד לא הייתה מצוות שמחה, עוד לא הייתה אפשרות לזה בכלל. במובן הפרטי ורעך ושמח, אבל במובן של מצווה צריך להבין את עומק מושג השמחה, עוד נדבר עליו. נמשיך לפרק י' ד', אמרתי שנקפוץ ישר על י' ד', רק רציתי שתשימו לב שגם ואותו תעבודו של ראה, רשי הוא פשטן המקרא, הוא אומר הפרשה היא המקדש, אז גם העבודה כאן היא לא העבודה של פרשת עקב. זה מדהים, זה הפרשה, תעברו עליה. נו, פרק י' ד' איפה? פרק י' ד' איפה? מצאתם בפרק י' ד'? פרק י' ד' לקראת סופו. כבב, כבזיין, כבב, כן. כבב. פרק י' ד' מפסוק כף ב' עוסק במעשר שני. תזכורת, דין מעשר שני הוא שאת המעשר השני לא נותנים לאף אחד, אלא הבעלים אוכלים אותו בעצמם. איפה? בירושלים. עכשיו כבר זה לא עם שנכנס לארץ, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, בסדר? אתה עובר את הירדן ואז ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. עכשיו זו תופעה יומיומית של אנשים שהולכים מהגליל ומהנגב ועולים אל ירושלים. לא כי עכשיו שלושה רגלים, אלא כי חיי החקלאיים והכלכליים הביאו אותי עם איקס תבועה למצב של מעשר שני. ואז, פסוק כ"ב, עשר תעשר את כל תבועת זרעך יוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. לא יודע אם שמתם כבר לב, כל פעם שמופיעה המצווה לשמוח, אתה לפני השם אלוקיך. שמחה היא לפני השם. אתם שמתם לב לזה בפסוקים שקראנו עד עכשיו? זה פלא פלאות. בהתחלה בפרק י' ב' הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. אחר כך הגענו לבית המקדש, שזה היה בשילו, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אחר כך הגענו לבית המקדש ואנחנו שמחים לפני השם. עכשיו אנחנו לא נמצאים בבית המקדש ולא במשכן בשילו, אלא איפה אוכלים מעשר שני? בכל ירושלים. יחסית זה לא המקדש עצמו, בסדר? וגם לא זמן מקודש. זה התאנים שלי מהשדה, זה הרימונים שלי, זה הביזנס שלי. עליתי עם המסעיות שלי. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגניך תירושך ויצריך ובחורות בקריך וצונך, למען תלמד פלא פלאות, ליראה את השם אלוקיך כל הימים. אז אם הייתי שואל אתכם, מה המגמה של מאסר שני והעלייה לירושלים, מה כתוב בפסוק? יראה. ואיך יראים? ונתת הכסף, פסוק כ"ד וכ"ה אומרים, ומה לעשות אם יש לי הרבה מסעיות, אז לעלות עם צי של מסעיות לא משתלם לי. אז תמכור את הכל, בסדר? תמכור את הכל בפרי גליל, ותעלה עם כיס, עם כסף. ואז הכל מסודר. ואז מה יקרה? הבנתי. אני יראת, הבנתי אגב את היראה. אתה לא יכול לחיות רגיל בחיי הרגילות שלך. בטבריה ובמגדל ובבאר שבע, לפני שעלית לירושלים ואכלת לפני השם. זה ודאי מפתח יראה. אבל עכשיו תראה לאן אתה תגיע. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשיכר. אתם יודעים איך קוראים לזה? טייבה! בכל אשר תאווה נפשך. לא יפה. תרביץ! כמה יותר בקר, צאן, יין, שיכר, דיאטה מחר בעזרת השם. תשתה, תאכל, הכל. בירות, תראו מה כתוב פה. עכשיו, לא מספיק בבקר ובצאן וביין ובשיכר? לא. ובכל אשר תשאלך נפשך, מה עוד? מה לא נכנס פה? לי ברור שהכוונה למנות אחרונות. אחרת מה לא נמצא פה? בקר, צאן, יין, שיכר, מה עוד אפשר? חוץ ממנות אחרונות ופיצוחים, ג'אלה. אני חושב שמכאן לג'אלה מן התורה. אחרת מאיפה זה בא? ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. ולפני שנגיע לשלישייה האחרונה, שימו לב לעוד דבר שמההתחלה אנחנו הולכים איתו, וגם עליו אני לא יודע אם שמנו לב. והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו. לא יודע אם שמתם לב לזה. בכל פעם שמופיעה המצווה לשמוח, כתוב לך תיזהר לא לשכוח את הלוי. תיזהר מלשכוח את הלוי. אז במעשר שני, הייתם חושבים, טוב, אולי כי מעשר שני, הרי אני לא נותן ללוי, אני אוכל לבד. מה זה קשור? הדין הוא בבעלים, למה צריך עכשיו לזכור את הלוי? תיזהר לא לשכוח מנחה, למה לא כתוב פה, אל תשכח מנחה בזמן. מה זה קשור עכשיו הלוי? מה אתם רוצים מהלוי? וציצית, לקחת בעזרת השם, אבל מה קשור הלוי? תעברו על כל הפעמים שמופיעה השמחה, היא לפני השם, ותיזהר לא לשכוח את הלוי. עוד מעט נדבר על זה. אחרי הארבע פעמים האלה, זה פלא פלאות, קופצים לפרק תצעין, ואז, ואני מדלג, מי שאחר כך יעבור, כולם יעברו בעזרת השם, אבל הפרשה עוסקת בהגעה לארץ ישראל. אני יודע שמדובר פה עכשיו על עניים. מה, אין עניים בחוץ לארץ? זה חובת הקרקע? איך מגיעים לעולם צודק, לעולם שלא יהיה בך אביון? זה עולם שלם, אנחנו מגיעים אל ארץ ישראל, עוד נדבר על זה. עוד נדבר על זה עוד שנייה, אני רק בינתיים עוד עובר לשנייה אחת רק על הפרשה, על השמחה בפרשה. הגעתי לפרק ט"ז, פרק ט"ז מתחיל בהתחלה עם פסח, ובפסח אין מצוות שמחה וכולם שואלים מה קרה. נדבר על זה. ואחר כך מגיעים לשבועות, וכמה פעמים בשבועות כתוב לשמוח? פעם אחת, איפה? י"א. י"א. שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה. אתם שמים לב, לא מתואר פה עכשיו שבועות של פרשת משפטים, אלא שבועות החקלאי. מאחל חרמש בקמה. גם במעשר שני מדובר על המעשר שני שלך כשאתה מביא את הפירות. עכשיו השבועות שמתואר, הוא מתאר את מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות. שימו לב, מאוד מעניין, בפסח לא מוזכר פה שום עניין חקלאי, מי שיסתכל בפסוקים הקודמים, כלום. שמור את חודש האביב, כי ביום הזה יצא תמים, לא מוזכר אחרי שום דבר, כלום. מוזכר העניין החקלאי של פסח, לא פה. ושם לא מופיעה שמחה. רגע, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מסת נדבת ידך כאשר יברכך, ושמחת לפני השם אלוקיך מי? אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך. אתם שמים לב שהגר, היתום והאלמנה הולכים ביחד, והלוי מקבל כותרת עצמאית. הרי האשר בקרבך או אשר בשעריך יכול היה להיות כותרת לכולם. מה זה משנה? למה צריך להפריד? חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. באוספך מגורנך ומעקבך, ושמחת בחגיך. אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. לאט לאט הלוי צריך פחות ייחוס, כי הוא כבר ברור, ואז מגיעים לפעם השביעית, ואני לא יודע אם מישהו בכלל יכול לעכל אותה. פשט של הפסוק, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. זה לא מצוות שמחה בסוכות, זה מצוות שמחה איפה? בבית המקדש. כששרים ושמחת בחגיך והיית אך שמח, הכל נכון, כדאי לזכור, מדובר על בית המקדש. זה הפסוק, במקום אשר יבחר השם. כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך. ועכשיו שימו לב מה כתוב פה, והיית אך שמח. הפשט אומר דבר אחד, איך הם אומרים? מי שהגיע לזה שיקום. הפשט אומר דבר אחד, אני יכול לצוות אותך להגיע למצב שאתה אך שמח. זה לא מצווה להניח תפילין, בלילה לא חייבים. זה לא מצווה ללבוש ציצית. המצווה הזאת אומרת שכל שנייה שאתה לא מקיים אך שמח, לא הגעת לתכלית המצווה שאנחנו מדברים עליה בכלל. זה הפירוש של והיית אך שמח. רש"י אומר, כי פשוטו לשון הבטחה. איך אפשר לצוות על דבר כזה? הקדוש ברוך הוא פשוט מבטיח לנו שעוד נגיע לזה. מי שיודע להעמיק בדברי רש"י יודע שאין סתירה. הרמב"ן למשל אומר שהפסוק ושבת עד השם אלוקיך הוא גם לשון הבטחה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים ושבת עד השם אלוקיך, אבל הוא גם הבטחה וגם ציווי. אז מה לשון הבטחה? הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שהוא יעזור לך להגיע לשם. זה לא בטבע, זה לא נורמלי, זה בלתי אפשרי בטבע. הקדוש ברוך הוא מבטיח לך. הציווי הוא ציווי, וההבטחה היא הבטחה אלוקית שתוכל להגיע לזה. והיית אך שמח, ושימו לב שבהיית אך שמח, שום תנאים. אתה, הלוי, והיית אך שמח. תדע מה תהיה המציאות שלך? אך שמח. זהו. אין עוד מציאות. מעניין מאוד שמזה למדו חז"ל, כמו שרש"י מביא בפירוש השני שלו, את שמחת תורה. ויהודים בלב הקדוש שלהם מרגישים שכל עניינו זה אך שמח. בלי הסברים, בלי למה, בלי כמה, בלי מגבלות. אך שמח. המפרשים שואלים, למה השמחה לא מופיעה בפסח? אני עוד רגע אתחיל מההתחלה, אבל רק לשנייה אחת נגמור את השביעייה הזאת. זה פלא פלאות, השביעייה הסודית. היא הייתה סוד עד פרשת ראה, אף לא פעם אחת צובנו על שמחה. משמע, כל המהלך היה כדי שנוכל להגיע לציווי הזה. עוד אי אפשר היה לצוות עלינו להגיע למה שהתורה עצמה מתארת כשאיפה. השאיפה היא שתהיה אח שמח. זה עניינך בעולם. זה תפקידך. והיית אח שמח. רבותיי, זה גבלת, בזה מסתיימת הפרשה שמתחילה באנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. והיית אך שמח. זה הסיום של הפרשה. המפרשים שואלים שתי שאלות במועדים. שאלה אחת, למה בפסח לא מופיעה מצוות שמחה? שאלה שנייה, יפה מאוד, למה בשבועות היא מופיעה פעם אחת? על פסח עוד אין לי תשובה, אולי ננסה עוד שנייה. על שבועות, אני רוצה לנסות להציע תשובה. אני לא בדקתי אם היא מופיעה, אבל אם כן זה... אם כן זה פילי פלוי. גם בשבועות מופיעה מצוות שמחה פעמיים. נו, היא מופיעה פעמיים. פלא פלאות. מפרשת ראה לא מופיעה מצוות שמחה בהמשך, עד כי תבוא. דפדפו לכי תבוא. שם מופיעה מצוות השמחה האחרונה. השמינית, למעלה מהשבע. אתם יודעים איפה היא מופיעה? כי תבוא, פרק ו, פסוק י א', בחומשים שלכם, באיזה עמוד זה למי שכבר הגיע? תף קוף עין זה לתקוע, שם נתקעים בשמחה וזהו. שם מתואר מקרא הביקורים. ובמקרא הביקורים שמתחיל מעצרת, מסתיים את התורה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, וסיכום השמחות אתה ומי? והלוי והגר אשר בקרבך. זה ישפיע על הכל, על כל המציאות, על כל מי שיהיה בקרבך. ושמחת בכל הטוב. מה זה בכל הטוב? בכל הטוב ובמה שלא טוב, חס ושלום, לא? את זה אומר מי שמביא את ראשית פרי האדמה. אגב, רש"י לומד מזה לימוד הלכתי מאוד חשוב. ושמחת בכל הטוב, אתם רואים את רש"י? מכאן אמרו, אין קורין מקרא ביקורים, אלא בזמן שמחה, מעצרת ועד החג. אז מופיע בשבועות פעמיים שמחה. שאדם, מה השמחה שלו? מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו. אבל מהחג ואילך כתוב שאפשר עד חנוכה, יש הרי גידולים שמבקרים יותר מאוחר. אז את הראשית ביקורים צריך להביא יותר מאוחר, אפשר להביא עד חנוכה. אבל מה שמביאים בין סוכות לחנוכה לא קוראים מקרא ביקורים. מביא ואינו קורא. למה? כי הקריאה צריכה להיות בזמן שמחה. וזמן השמחה הוא מעצרת ועד החג. מעצרת ועד החג זה ושמחת 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 ושמחת. פסח לא מופיע בו שמחה. כי פסח הוא ההתחלה של שבועות. כשמוציאים את ישראל ממצרים, שמור את חודש האביב, כי ביום הזה, בחודש הזה, הרי על מה מדובר פה עכשיו? על היציאה ממצרים. ואז אומר משה רבי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון. שם תגיע, אתם יודעים מה זה ושמחת בכל הטוב? מה זה ושמחת בכל הטוב? מה זה הטוב? מה זה בכל הטוב? מרתק, האור החיים הקדוש אומר, ושמחת בכל הטוב, יש לו שני פירושים מדהימים, מה זה בכל הטוב? זאת אומרת שהפירוש הראשון שבכל הטוב פירושו, ושמחת בכל הטוב, אני רוצה לקרוא את לשונו שנייה, כי זה לשון מדהימה. אומר, הפירוש הראשון, ושמחת בכל הטוב, על דרך אומרו, טוב השם. הקדוש ברוך הוא קרוי טוב. ולהירך על זה, שתדע שהכוונה היא להשם, ושמחת בכל הטוב, אבל זה משונה, בכל הטוב אשר נתן לך השם. תשמח באלוקות שבך. תגיע למדרגה שאתה אלוקות. שאלה חייך. תשמעו את האור החיים. זה פירוש ראשון ואז בא השני, אני גומר את הראשון. ולהעירך על זה אמר בכל הטוב פירוש דבר הכולל כל הטוב. ואין זה אלא הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הטוב. ושמחת בכל הטוב. והפירוש השני שלו, מי שמכירים, יש על זה ניגון יפה מאוד, אומר, גם במאמר בכל הטוב ירמוז אל התורה. כאומרם ז"ל, ואין טוב אלא תורה. וזה ישראל וקודש בריך הוא חד, כי לקח טוב נתתי לכם. ואז הוא אומר, מה זה השמחה עם התורה? אני לא יודע אם מכירים פה את הניגון הזה, אבל זה ניגון ישיבתי ידוע. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה. שמעו את לשון האור החיים. שמעו את לשון האור החיים. אור החיים היה ברסלבר מניין. הנה הוכחה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת כל הטובות בעולם. אז למה לא מופיע ושמחת בשבועות פעמיים? מי אמר שלא מופיע פעמיים? זה מופיע על התורה ועל הקדוש ברוך הוא. מה לא מופיע פעמיים? זה התכלית של נגילה ונשמחה בו, לא בחג אלא בו. ואחרי שמונה הפעמים הללו שזה מופיע, איפה זה מופיע בפעם האחרונה, לא בתור ציווי? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. וזה הרמב״ם הגדול, דווקא של הלכות סוכה ולולב, שכאשר האדם עושה את כל המצוות ולא מתוך שמחה וטוב לבב, הוא מגיע לכל הכללות שיש בעולם. אלה פעמי השמחה. זה דבר מופלא. זה דבר מופלא, ואני רוצה מעט מאוד, בזמן קצר, להיכנס לסוגיה הזו, סוגיה שאנחנו מרגישים שהיא כל החיים. הרי, מי מאיתנו לא יודע שכל החיים זה באמת השאלה אם אני באמת יכול להיות שמח. והתורה אומרת לי, הבטחה וציווי, אתה יכול להיות אח שמח. והיית אח שמח. חז"ל ודאי למדו את הפסוק, והיית אח שמח כציווי, ולא כהבטחה, כציווי. אז כמו שאפשר לצוות עליי דינים במוקצה, אפשר לצוות עליי שאני אגיע למצב של והיית אח שמח. שאין בכלל מציאות אחרת. וזה כשהוא שמח במקור הטוב. אני חושב ששאלה של כל בן חמש למקרא, שמתחיל את פרשת ראה, נחזור רגע לתחילת הפרשה, בואו נפתח רגע את תחילת הפרשה מחדש. הפרשה, תמיד הכותרות של הפרשה תופסות אותנו. אבל פרשת ראה קצת מבלבלת אותנו. היא עושה לנו איזה בלבול. אתה נכנס לפרשה וחושב שהולכים לדבר על הר גריזים והר עיבל. נכון? על הברכה ועל הכללה. ואז אומרים לך, לא, זה רק היה לקראת שידור. מה פתאום? נו, אז מתי? שבוע הבא? לא, לא, לא. זה בכתבו. ואז כשמגיעים לכתבו אומרים, אתה זוכר מי? זוכר? הגענו. בשביל מה עשית לי את זה? מה המבנה? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו. ואז, והיה כי הביאך, נכון? ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, מתרגם אונקלוס, מה זה? את הברכה, נו, מה זה? את הברכה על הר גריזים, שמים שם ברכה? איך נותנים את הברכה על הר גריזים? מתרגם אונקלוס ורשי, את המברכים, ית מברכיה. ואת הקללה על הר עיבל, את המקללים. אבל הבן חמש למקרא לא יודע על מה מדברים, איזה מברכים, איזה מקללים, מי נגד מי, על מה מדובר? אז אומרים לו, חכה, סבלנות. בכי תבוא נספר לך. שם כתוב, ארור האיש אשר יעשה פסל, ארור, אמר כל העם, אמן. ארור זה אמר כל העם, אמן. ברוך, אמן, ברוך. או, עכשיו הבנתי. אז מה הרעיון? מה הרעיון? התחלתי את זה הבוקר, בוואטסאפ של הבוקר. ביסוד שאני חושב שהוא כותרת הפרשה, וכמו תמיד כותרתה של הפרשה, זה הכל. אבל אני אקדים לזה שוב את מה שכבר אמרנו, כדי להגיע לשמחה, אני צריך להבין שהמושג שמחה באמת הוא במקור הטוב. כל עוד משה רבינו, זה לא יישמע מובן בהתחלה, אני יודע. כל עוד משה רבינו לא לימד אותנו את אין עוד מלבדו. את אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד וידעת היום ואשיבותה אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, כל עוד לא הפנמתי לעצמי את האין עוד מלבדו, אין מה לדבר איתי בכלל על שמחה. זה לא מתחיל בכלל. זה סתם שקר. זה שקר. זה מין שמחה מזויפת שהיא בלתי אפשרית. אולי ביצירה הכי חשובה בסוגיית ייחוד השם, בשער הייחוד והאמונה של האדמו"ר הזקן, כשהוא מתחיל את שער הייחוד והאמונה, הוא שואל את השאלה הכי פשוטה, וידעת היום ואשיבותה אל לבביך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, וכי תעלה על דעתך שיש בשמיים ממעל עוד אלוה והוא מסתתר בארץ מתחת. מה צריך להזכיר לי את הדבר הכל כך פשוט הזה? ולמה אני צריך כל יום לדעת את זה מחדש? וידעת במקרא זה לא information. וידעת זה להתקשר, לדעת את השם. כל יום מחדש לדעת שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ. הבנתי את הרעיון, מה זה כל כך מסובך? איך אמרנו הרבה פעמים? עשיתי בגרות הרבה יחידות במחשבת ישראל על ייחוד השם, אחדותו והשיטות של הראשונים והשיטותים. אז מה הבעיה? וידעת היום ואשיבותה אל לבביך אומר שכל יום מחדש המבחן הזה עולה כך. כי זה שהשם הוא האלוקים פירושו שכל הטבע כולו הוא מעטפת, הוא מכשיר לגילוי אחדות הבורא. אין לנו מלחמה בעולם, ההפך. העולם הוא הקליפה, ואתם חושבים שקליפה זה משהו רע, קליפה, קליפה גסה. אתם יודעים מה זה קליפה? זה מה ששומר על הפרי. העולם הוא הקליפה שמסתירה את השם הוא האלוקים. ורק כאשר לשום דבר בעולם לא תהיה משמעות עצמית, אבל לשום דבר, לשום דבר עלי אדמות, אלא כמכשיר לגילוי אחדות הבורא, רק אז אני יכול להגיע בכלל לזיכוך העולם הזה. רק אז אני יכול להגיע לשמחה. זה תנאי יסוד, זה תנאי יסוד בכלל לכל האפשרות להתחיל לדבר על היכולת לשמוח. משה רבנו עומד לפני עם ישראל ואומר, אתם יודעים מה זה כל מעמד הר סיני, אתם יודעים מה זה כל מה שעברנו, זה אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. קיבלת את הכוח, אתה הוראת בפרשת ויתחנן. כבר אמרנו פעם, זה לא אתה ראית. ראיתי, הרבה מאוד פעמים אני רואה משהו, אני מאוד מתפעל ממנו, אבל אני עובר עלה. הוראת זה גם לא הראית. אני הרבה פעמים מדבר על משהו ואחרי זה עובר עלה. הוראת לדעת זה שהקדוש ברוך הוא נתן בך כוח פנימי כזה לדעת את זה שהשם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. וכל יום ניבחן בזה מחדש. אני הזכרתי הבוקר, אני מרשה לעצמי להזכיר את זה שוב לשנייה אחת, דברים מופלאים שהם מופיעים בניסיון להסברה של דברי רבי עקיבא. הזכרנו את זה במהירות, צריך להיכנס לזה בעומק. זוכרים רבי עקיבא שמוציאים את שסורקים את בשרו, כשמוציאים אותו להריגה וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אז כתוב שם בגמרא שאותה שעה זמן קריאת שמע הייתה. השעה היא שעת קריאת שמע. זה אגב דבר מאוד חשוב, הזכרנו פעם, אבל אני מזכיר את זה שוב כי לכאן זה קשור. תשאלו ילדים, מה עשה רבי עקיבא כשהרגו אותו? נו, צעק שמע ישראל. אני לא מוריד מהערך של זה, זה הירואי וגדול. זה כלום יחסית למה שכתוב פה. כתוב פה הפוך. שרבי עקיבא קרא קריאת שמע כמו אתמול וכמו שלשום. וכשהוא קרא קריאת שמע, הוא הגיע למדרגה שכשהקלגסים באו, הוא כיוון באחד. למה הוא קרא קריאת שמע? כי הגיע הזמן. זה כתוב. זמן קריאת שמע היה. כשבאו להרוג, הפוך מהתיאור, אנחנו קנינו את התיאור הזה מאיזה סרט, כי זה יותר הוליוודי. כי באים להרוג אותך, אז אתה צועק שמע ישראל, זה חזק. מה זה כל כך חזק כשאתה קורא שמע ישראל? זה לא, זה גם לא תופס כותרת. זה לא מעניין. קריאת שמע, שיזוז, בשתי בלך כבר קבעו מניין חדש. אותה שעה, שעת קריאת שמע הייתה, משעמם כמו אתמול. ובאותה שעה באו להוציא אותו וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, פירושו שעכשיו סורקים את בשרו והוא באמצע קריאת שמע. ואז אומרת הגמרא, אמרו לו תלמידיו, רבינו עד כאן? והוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער אם אתה יבוא פסוק זה לידי והקיימנו שנאמר הוא בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. ועכשיו שבא לידי, אגב, מה זה עכשיו שבא לידי? זמן קריאת שמע. עכשיו שבא לידי זה לא כשהוציאו אותו הוא קרא. עכשיו שבא לידי ולא הקיימנו, אגב הקיימנו בעברית, צריך להגיד את זה בעברית משפטית ולא בעברית סתמית. הקיימנו בעברית סתמית זה לבצע. הקיימנו בעברית משפטית זה אני מקיים את הפסוק. אני עכשיו נותן לפסוק קיום. אתם יודעים כמה זמן הפסוק הזה מחכה? שמישהו ייתן לו קיום? הגעתי. אני נותן לו את האישור הנוטריוני. עכשיו הפסוק מקוים. אבל השאלה שנשאלת היא באמת שאלה יסודית, זה רגע הריגתו של רבי עקיבא. זאת אומרת, התלמידים שמדברים, זה רבי שמעון בר יוחאי. זה התלמידים האחרונים, הרי ה-24,000 מתו, נכון? מוציאים את בשרו במסרקות. מה פירוש רבינו עד כאן? כלום, עלתה על דעתכם שרבי שמעון בר יוחאי לא ברור לו שצריך למסור את הנפש ב... כשבאים להרוג? לא מבין מה, אני פילה פלויים, לא יפה להרוס, אבל אני לא מבין בכלל את השאלה. רבינו עד כאן? ועקיבא היה צריך להגיד לו ככה, היה צריך להמשיך, נו, 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 ולהמשיך. חס ושלום. אתם יודעים מה הם שאלו אותו? הם שאלו אותו, רבי, אתה הרי זה שמלמד אותנו כל הזמן מה זו אחדות השם. ועכשיו אתה עוסק באחדות הבורא. מצוות עשה ליחדו, זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. אחדות הבורא אומר שאין שום דבר עם משמעות עצמית, הכל רק מכשיר לאחדות הבורא. ההר הזה, הכל הוא מכשיר לאחדות הבורא. יש לי שאלה, רבינו. גם הרוע התפלצתי הזה, שבחר להיות רוע ששונא את היצור שנקרא רבי עקיבא כי הוא עוסק בתורה, גם זה מכשיר לאחדות הבורא. זה אין לו משמעות עצמית, אין פה בחירה של רשע. רבינו, עד כאן? זה החיוב בקריאת שמע? לזה אני צריך להגיע בקריאת שמע? הרי הרוע הזה הוא רוע בחירי. זה לא שהתגלגלתי על סלע. זה הבחירה של הרוע בשיא התפלצתיות שלו. הרי רבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, ואחר כך שוקלים את בשרו במקולין ומוכרים באטליזי רומי. זה מכשיר לעבודת הבורא ולגילוי אחדותו. הוא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער. האם אני בטוח שגם זה חלק מאחדות הבורא? הגעתי ואני זוכה. ולא הקיימנו. זה גבלת. אתם יודעים מה זה? ראה אני אוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הזכרנו הבוקר שיונתן בן עוזיאל מתרגם במקום ברכה וקללה, כמו שצריך לתרגם ברכה ולבטין, ברכה ולתתיה, ברכה וקללה, מתרגם יונתן בן עוזיאל ברכה וחילופה. ברכה וחילופה. יודעים מהו העומק? שמה כתוב פה ראה? ראה בא אחרי עקב תשמעון. אחרי אם שמוע תשמעו. מתוך השמיעה. אתה תגיע למצב שאני אתן לך את הכוח, אני משה. אתה יודע מה אני נתתי בך? ראה. הרי הפסוק הזה היה יכול לחיות יפה מאוד בלי המילה ראה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה חסר בפסוק? הרי הפסוק בא להגיד שיש דרך שממנה מגיעים לברכה, ודרך של כלל. מה נותן את המילה ראה? האם ראה זה סתם מילת פתיחה כזאת? תשומת לב, pay attention, announcement? אז זה גם מתאים לפני כל פסוק. ראה, והתחנן אל השם. תראה, זה היה מאוד מעניין. ועל שמו הפרשה. ואני יודעתי לא הפרשה. על שמו הכל עד שנגיע לכתבו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אגב, המילה נותן תמיד היא בקונוטציה חיובית. היא לא מתאימה לקללה. כל הנותן בעין יפה הוא נותן. אני נותן ברכה. לא עלינו, שמקלל. הוא לא נותן קללה. זה לא יפה. זה, אני לא אומר זה לא בסדר בעברית, אבל זה לא מופיע. אתם יודעים מה העומק? למה יש בעולם כללה? טעות? אקסידנט? בעצם הקודש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם יותר טוב, רק יצא ככה קצת פשלה חס ושלום? למה יש כללה? למה יש רע? למה? כדי שתהיה בעולם בחירה חופשית. למה זה כל כך חשוב? אתם יודעים שאת עניין הבחירה החופשית מביא הרמב״ם בהלכות תשובה. בהלכות תשובה. כיסוד התורה. שהכל צפוי והרשות נתונה. למה זה כל כך קשור לתשובה? זה דבר פלאי. הבחירה החופשית קיימת אך ורק אם יש לי יכולת מלאה לבחור בטוב כי אני בחרתי בו. אם אני נאלץ לבחור בטוב, כמו המלאך מיכאל והמלאך גבריאל, אני, כלומר, מכלול הבריאה, כי האדם הוא מכלול הבריאה, הוא נזר הבריאה. אני לא זיקחתי את הבריאה לבחור. ולכן הברכה שתגיע לי, היא לא כי אני עשיתי פעולה, אלא כי השם בחסדו נתן לי את זה. זה עוד פעם מלמעלה למטה. שום דבר לא יתרחש, שום דבר לא יזדקך בעולם. מה שיש בעולם כללה, זה מאוד גדול. זה בעצם כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לי את הברכה הגדולה, את השכר, לא בנעמא דכיסופא, כי הוא עושה איתי חסד, אלא כי אני זכאי. אתם יודעים מה זה זכאי בעברית? עבר את כל הזיכוכים. זיקחתי הכל, ואני ראוי, אני העולם. אני זה מה שאני אוכל, ומה שאני שותה, ומה שאני משפיע בו, ומה שאני מקבל בו, אני זה העולם. ואני הופך את העולם לראוי באמת לברכה הזאת. אתם יודעים מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום? בשביל להסתכל על הכללה ולא לראות את הכללה, אלא לראות בכללה רק מעטפה חיצונית שמסתירה את זה שהיא מכשיר לברכה. צריך התבוננות מיוחדת מאוד. קשה מאוד להתבונן כך. אתם שומעים? זה פלא פלאות. איך מגיעים למדרגה שאני יכול להתבונן בכללה ולראות בכללה את חילופה של הברכה? שמעתם את יונתן בן עוזיאל? ברכה וחילופה. זה התחליף. ראה, אומר משה רבינו, אתה יודע מה הדבר הגדול ביותר שאנוכי נותן לפניכם היום, עכשיו, הרגע? כי כל יום אתה צריך להתמודד מחדש עם ואשיבותי לבביך, כי הלב סוער, גם בזה השם הוא האלוקים. גם בבום שנפל עליי עכשיו, גם ברוע הזה, גם בדבר הזה, גם פה, הכל מכשיר לברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, אני נותן לכם את המתנה הזו להצליח להגיע לראייה כזאת. יש לכם את הכוח לראות בכללה חילופה. ואז יש בעולם ושמחת. שבע פעמים. אבל תיזהר, כי אם תשכח את הלוי, סימן שאתה שמח בזה שיש חבילה יפה. אז נפלת שוב. אבל אם תזכור את הלוי, אתה על המסלול של ושמחת בכל הטוב. אתה תגיע לוושמחת בכל הטוב. אתה תגיע לשם. כי אני מצווה עליך והיית אך שמח. ואתה לא מבין, אתה תגיע והיית אך שמח. זה תפקידו של האדם בעולם. זה כל תפקידו של האדם. להגיע והיית אך שמח. כי אם הוא לא הגיע, משמע שהוא עוד לא ראה את הברכה ואת החילופה. מה צריך לעשות בשביל זה? על הר גריזים והר עיבל אתם תקבלו את המהלך. זה לא יקרה עכשיו, זה יהיה בכתבו. בינתיים, בוא נתכונן. איך מתכוננים? ראה, שופטים, מלך, כי תצא, ביקורים, את השם האמרת והשם האמירך, כשתעברו את הירדן תקימו אבנים גדולות, ועכשיו תגיעו מול הר גריזים ומול הר עיבל, ואז תראו את הכוח הזה של הברכה והכללה. כל התורה היא כאילו מסדרון להגיע לפרשת ראה. ופרשת ראה הביאו אותנו להוסמכתם כי אתם לפני השם אלוקיכם. זה לא יכול היה להיות בבמה בחוץ לארץ. אבל גם המשכן בשילו ובית המקדש הם לא פוליסת ביטוח אם תשכח את הלוי. לכן הייתי צריך להקדים לך בפרשות ואתחנן ועקב, ונושנתם והשחתם ואבותו ועידון ועבדתם מהרה. כמה פעמים הוא חזר על זה? ובתים מלאים אשר לא בנית ובורות אשר לא חצבת וישמר ופן תשכח ותגלה ותובד. תזכרו את זה. וכשתזכור את הלוי ותצליח להיות לפני השם אלוקיך, אתה תגיע לאח שמח, ואתה תעבור את המהלכים שיביאו אותנו בסוף לבשמחת בכל הטוב. אתם יודעים למה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מגיעים הכללות? איך אומר המשפט הגדול? תחשוב טוב, יהיה טוב. אתם יודעים מה העומק של זה? זה כל כך עמוק, זה כל כך אמיתי. כי הכללות מגיעות כשאתה נותן משמעות למשהו, אז הן מגיעות. כשאתה נותן להם משמעות. הרי זה היה החטא שלנו, כשלא יכולנו להיכנס לארץ, כי יש נפילים ויש בני ענק. אתם לא רואים את הרצף מתחילת דברים? על זה משה רבנו מדבר. ואז הוא קופץ לשנה 40 ואומר, איפה הנפילים? איפה הזמזומים? איפה הנפילים? איפה סיכון? איפה הנפילים? אז גם הפאור הוא משהו שאפשר לנצח. הכללה היא מכשיר. ואז יש שמחה. ואידך פירושה. בעזרת השם, שבוע הבא. אולי נקבע בשבוע הבא ב8? זה מותר?
שמונה.
אז מילה אחת לסיום. שבוע הבא בעזרת השם, זה ערב ג' באלול, זה בית אלול, כלומר זה מוצאי ראש חודש, אבל זה יום אחד, ג' אלול זה שני בלילה, אבל זה ג' אלול, ואז בעזרת השם, או פה או למטה, עוד נקבע בדיוק, אבל שיעור ונתוועד ככה לכבוד ג' אלול, יום פטירתו של הרב קוק, 8. יום ראשון, יום ראשון, מוצאי ראש חודש, מוצאי א', זה, כן, 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 אבל זה השבוע של ג' אלול. אז מוצאי ראש חודש, יום ראשון, 8, ואנחנו מזיזים את העסק ל-8, נודיע על הדברים כבר מכאן ואילך.